היי ניב.
היי גילי.
היי מאי בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אתם על תרבות יומנה.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר ביום ראשון.
הוא מספר לכם על כל הדברים החשובים בתרבות שיקרו השבוע.
גם חלק מהם קרו בשבוע שעבר.
דברים שקורים.
כי תראי, אנחנו בתקופה לא מזהירה עבור התרבות.
כן, כבר סיפרנו למאזינים שלנו ומאזיננו הקבועים יודעים וחווים את זה על בשרם.
זהו, אני לא חושב שאנחנו צריכים לספר להם שאין תרבות. הם רואים שאין תרבות, הם לא הולכים לקולנוע והם לא הולכים להופעות והם לא הולכים להצגות.
ובמפתיע גם אף אחד לא מדבר, אתה יודע, בניגוד למסעדות ומוסדות אחרים שקשורים לזמן פנוי, אף אחד לא מדבר איכשהו על מוסדות התרבות כרגע.
מלבד אנשי התרבות.
מלבד אנשי התרבות. Okay. אבל בוא נדבר על מה שיהיה לנו בכל זאת השבוע.
אז מה יהיה?
יהיה לנו את סדרת המאפיה החדשה של נטפליקס.
סדרת המאפיה הדוקומנטרית.
שקוראים לה עיר של פחד.
עיר שהיא של פחד.
עיר שהיא של פחד נווה ירק.
כן, בדיוק. ומה עוד?
אנחנו נדבר קצת על קניה ווסט ומה שקרה איתו בשבועות האחרונים.
וגם על זוג התוקים.
נכון, ואז יהיה לנו סיבוב מהיר, ובסיבוב המהיר יהיה לנו מלוא הטנה.
כן, אוף, כמה כיף.
טנה אבל בינוני קטן.
כדי לא לנקר עיניים, זו לא תקופה ש...
לא תקופה לטנה.
בהחלט. ואתם ואתן יודעים, אין הרבה מה לשים בתוך הטנה, גם אם היה גדול, לא היינו יכולים למלא אותו, אז עדיף טנה קטן.
ולכן בחרנו בקטן.
בדיוק.
בנוני קטן.
עוד משהו שבחרנו בו, או בעצם לא בחרנו בו, נכפה עלינו, ממש כפו עלינו לדבר על זה, זה ז'אנר ביקורת ההפגנות.
כן.
שכבר אחרי ההפגנה ההיא, בכיכר רבין, טענו שזה ז'אנר הביקורת הכי בזוי שיכול להיות, נכון? ביקורת הפגנות.
ואף על פי כן, הצעת בהפגנות הבאות לקחת את המשתתפים ולהפוך אותם למופיעים באותן הפגנות.
כן, אבל זה היה אז.
ועכשיו אתה בוגר יותר ומנוסה יותר.
אני לא מדבר רק על מה שאני באופן אישי חוויתי, כי זה אני אמרתי לך ולמאזינים.
פורום מצומצם.
פורום מצומצם על עמדתי המוזיקלית לגבי ההפגנות, ולא טענתי שזה פחות טוב לי מה שיש עכשיו, אלא שהייתי מעדיף משהו אחר. אני מדבר על ז'אנר ה... אל תעשו ככה, תעשו זה. אם תתנהגו ככה, זה ינקר את המפגינים האלה. לא משנה אם מדברים על ציצים, או על פריבילגיות, או על זה שהמפגינים המזרחים עלולים להתבאס, כי מורים יותר מדי דברים נגד ביבי, והמחאה האלה לא צריכה להיות רק נגד ראש הממשלה, היא מחאה כללית.
כל הטיפים האלה שכל מיני אנשים בכל מיני מרחבים תורכים לתת לאנשים שמשתתפים באותן הפגנות.
כן, ומבלי לרדת לרזולוציה של כל טענה לגופה, אחרי השנה שעברנו, אחרי שלושה סבבי בחירות ושני גלי קורונה, אתם לא מתפדחים לנבא ולהגיד ולהחליט ולקבוע ולהמר מה יקרה בעקבות מה, איזה אלמנט מתוך ההפגנה יפגוש איזה אלמנט מתוך הציבור ויצור איזושהי תגובה רחבה שהיא שלילית, שהיא חיובית, שהיא תעצור את ההפגנות, שהיא תקטין אותם. מאיפה אתם יודעים? לא למדתם לסתום את הפה? כאילו, אם יש משהו שהשנה האחרונה לימדה אותנו, זה באנגלית קוראים לזה humbleness, טיפה ענווה. בואו רגע, ננמיך את גובה הלהבות שלנו, בואו ננסה להיות פחות יהירים, פחות הצהרתיים, פחות פסקניים, ולקבוע מה יקרה בעקבות מה. נגיד, למשל, סתם, מקרה מהעבר הדי קרוב. אני זוכר שכשהתחילו מחאות Black Lives Matter, אז היה גם מהשמאל, כן? פרשנים שטענו, לא, זה יגרום למצביעים של טראמפ להשתבלל בתוך עצמם, וזה יחליש את המחאה, וזה יפגע בריצה של הדמוקרטים, וזה רק ישאיר את טראמפ עוד 4 שנים. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה בבחירות בנובמבר, אבל בינתיים טראמפ בשפל כל הזמנים של אחוזי תמיכה בו. אני רואה שהמחאת Black Lives Matter משפיעה על איך שמתנהלת הוליווד, אני רואה שהיא משפיעה על איך שמתנהל הספורט העולמי, כל משחק כדורגל באנגליה נפתח עם קריאת ברך והקריאה Black Lives Matter. אני רואה שדי-ג'ייז בכל העולם משנים את השמות שלהם שהיו לעתים טיפה פוגעניים כלפי שחורים. אני רואה שיש למחאה הזו הרבה השפעה חיובית. אני לא רואה שבינתיים זה הביא את טראמפ לנסיקה בסקרים. שוב, אני לא יודע מה יהיה, אבל המקרה הזה שבו נגיד נתנו גם מישראל, כן? נתנו הוראות למפגינים בארצות הברית, איך הם צריכים לגבש סביבם קונצנזוס רחב? לא, כנראה שאתם טועים. כנראה שאנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה חדשה, שצריך להתאים אותה לפרדיגמות חדשות, ולא לפי הפרדיגמות הישנות שכולנו מכירים. ורגע להירגע, לפני שמנבאים, מה יקרה ומה יגרום למה?
באופן כללי יש חבורה נאה של אנשים שאומרים לאנשים אחרים איך הם אמורים להתנהג ומה הם אמורים לעשות. וזה מזכיר לי באמת את רעיון הרדיו שאותה עובדת סוציאלית שחשפה את החזה שלה נתנה בעילום שם, ושם הציעו לה מראיינים, אני לא הייתי עושה את זה, אני הייתי מייעץ לך לא לעשות את זה, ובאיזשהו שלב נקעה נפשה. כן. והיא אמרה, תשמעו, אני לא שואלת אתכם. לא שואלת, לא שאלתי, לא שואלת.
אנחנו בעולם חדש, עם התנהגות חדשה, בתוך סיטואציות שלא הכרנו, די לנסות להשוות אותן למה שהיה. מה שקורה עכשיו לא מזכיר שום דבר שהכרנו קודם. כל העצות האלה, זה ידחה את אלה וזה ירתיע את אלה. לא, סתמו.
לא, אני גם חושבת בשיא הרצינות שאתה צריך לדעת מה אתה וללכת על זה. בלי לנסות לראות אולי אם אני אתנהג ככה או אני אצנזר חלק ממה שאני חושב, כמו בני גנץ, נגיד, במערכת הבחירות האחרונה, אז אולי אני אביא עוד קהלים. לא, אתה תנקר את הבסיס של הקהל שלך, את הבייס. כמו שיודעים בימין להגיד. אם אתה לא יודע מי אתה, ואתה לא מוכן ללכת על זה, ולשים את הז'יטונים שלך על מי שאתה ועל הזהות שלך ועל הזהות של הקהל שלך, אין לנו פה תקווה לכלום. אז אולי לפעמים אנשים שרגילים לנדב את צור צריכים לחכות שישאלו אותם.
רגע, אז יש לי עצה, אבל...
כן.
סתמו את הפה.
אז ממש לפני כמה ימים עלתה בנטפליקס Fear City.
כן, סדרה דוקומנטרית חדשה.
עיר של פחד בעברית.
עיר שהיא של פחד.
כן, משקשקת.
הכוונה לניו יורק סיטי, נכון?
כן, של שנות ה-70, כמו שאנחנו רגילים לראות אותה בכל מיני יצירות עכשוויות כמו הצמד.
כן.
או קולנוע כמו ג'וקר.
או נהג מונית של פעם. כן. כולל המוניות האלה, כמו המונית של טראביס ביקל, המונית הישנה.
כן, וזה בעצם ניו יורק שמישהו טינף אותה מאוד מאוד. ניו יורק שהיא נמצאת תחת שליטת המאפיה, כמה משפחות מאפיה מאוד מאוד גדולות, שהמשטרה, שה-FBI לא מצליחות להשתלט עליהן. סיפור שהיה באמת.
כן, זה ניו יורק של טרומי דן ג'וליאני, ניו יורק הבאמת מתונפת, שאין בה מוסר ואין בה חוק.
כן, זה ניו יורק שסליחה, זה לא ניו יורק, אבל נגיד סבתא שלי הייתה נוהגת לפתוח את התריסים בסלון ולצוק למטה, מה זה פה, צ'יקגו?
איפה היא עשתה את זה? באיזו עיר היא עשתה את זה?
ברחוב הציטי, כמובן, כשהילדים למטה היו עושים לרעש.
כן, הבנתי.
ככה רעש היה שם.
בעצם היו 5 משפחות, כל אחת מהן היה לו ארגון מפיוזי משלה.
כן, אנחנו מדברים על ארגון מפיוזי ברמה של מאות חיילים, עשרות מנהלים בשטח, ואיזשהו מבנה, שהוא כמעט מבנה תאגידי, שבמגבלות החוקים שהיו אז, לא היית מסוגל לתפוס את כולם ולהפליל את כולם.
מה שהסדרה עושה, היא כאילו מספרת גם את סיפורם של אלה וגם את סיפורם של אלה, גם מדברת עם מפיונרים לשעבר, וגם עם מי שהיו בזרועות החוק באותה תקופה, חלק מהם תפסו את המבוקשים שלהם וחלק לא. ובעצם יש איזה מין סיפור כזה של ראשים מדברים ושחזורי סצנות די מגוחכות.
כן.
למשל מישהי שהיא היום אישה מאוד מבוגרת, שאז הייתה חוקרת בהזנות, היא הייתה שומעת את כל הבאגים, אז רואים אותה שהיא עכשיו מאזינה להקלטות מפעם, וכאילו עושה פרצוף כזה של,
נכון, מי, זה שמעתי היה
עכשיו,
שם.
שמעתי עכשיו את גמבינו, מה הוא אמר?
כן, כי צריך להגיד, זה סדרה על נושא נורא מעניין, והיא ממש משעממת.
ברור שהיא משעממת, כי יש את הנושא הזה, שגם סדרת הטלוויזיה הטובה בהיסטוריה טיפלה בו בצורה מאוד מאוד עמוקה, הסופרנוס.
הסופרנוס, כן, זה.
אז אתם באים...
באנו להביא לכם את הסופרנוס, אבל הפעם משעמם.
כן, פחות טוב. כמו הסופרנוס, רק פחות טוב, בלי הקריזמה של כל השחקנים והתסריטים המעולים של דייוויד צ'ייס, רק הסיפור היבש מאחורי, רק העובדות.
מוכנים לזה?
קדימה.
לא צריך. God, show me the way because the devil's trying to break me
down. טוב, עכשיו לנושא קצת פחות משמח. אני חושב שהוא ראוי ביותר. אנחנו מדברים על קניה ווסט וריצתו לנשיאות ארצות הברית, שהיא תוצאה של, ואני לא פה עושה איזשהו אבחון פסיכיאטרי, אני מצטט את אשתו ואת כל המומחים שקראתי. הוא בעיצומו של התקף מניה, האיש דו כותבי, והוא כרגע חווה התקף מניה, ואין מי שיעצור אותו. זה נורא עצוב.
כן, אנחנו כולנו יכולנו לראות אותו מכריז על ריצתו לנשיאות בשבוע שעבר.
מכריז כבר לפני איזה שבועיים, אבל עכשיו הוא ממש, זאת אומרת, לא היה ברור אם הוא כן צוחק, אם הוא לא צוחק, מה מידת הרצינות שבה הוא עושה את זה.
זה היה מבהיל לגלות שהוא רציני.
מאוד.
ויומיים אחר כך קים קרדשן ראייתו התראיינה על זה, ואמרה בצורה, לא יודעת, היא הצליחה גם להיות כנה מאוד, גם לשמור על הכבוד שלו, וגם להביע אמפתיה ורוח.
ולייצג ככה גם משפחות ואנשים שמתמודדים עם אותו הדבר, עם אדם שהוא פגוע נפש, דו כותבי, והניסיון להתמודד איתו כשיש לך כלים מאוד מאוד מוגבלים בסל שלך, גם חוקיים. זאת אומרת, אי אפשר להשפז אותו בכפייה עכשיו את קניה.
לא, אי אפשר להשפז אותו בכפייה, ובאמת האופן שבו היא דיברה על זה היה מעורר הערכה, כבוד ואמפתיה רבה. וזה מזכיר לי
כן.
דיווחים אחרים על מישהי אחרת, שדווקא כן יש עליה אפוטרופסות, mm-hmm. וגם שם יש איזשהו מאבק ציבורי שבאמת לא ברור מה מתרחש מאחורי הדלתיים.
את מדברת על בריטני ספירס.
אני מדברת על בריטני ספירס, על תנועת פרי בריטני.
אני חושב שזה גם קשור, סליחה, שאני קוטע אותך, אבל אני חושב שזה גם קשור למה שדיברנו קודם, ולסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, שהיא ראשונית, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה, אני משוכנע שהמגפה הזו, היא מקצינה ומעצימה את כל הפגיעות הנפשית הזו.
כן, ודווקא על הרקע הזה מעניין להסתכל באמת על קניה ורסס בריטני.
כן.
והנה מישהי שנמצאת, אני חושבת, 12 שנים כבר, תחת ההשגחה של אבא שלה, שהוא האפוטרופוס שלה, והוא מי שקובע אם היא יכולה להוציא כסף, איך היא מסתכרת, אם היא יכולה לנהל מערכת יחסים, אם היא יכולה לראות את הילדים שלה, בעצם כל היבט של חיי הבוגרים נמצא באחריות של אבא שלה, ובאמת אנחנו לא יודעים מה קורה שם, ואנחנו כן יודעים שכל מיני דיווחים הולכים ומתגברים, ומי שעוקב אחריה באינסטגרם רואה שמה שמתרחש בחייה הולך ונהיה מטורלל יותר ויותר.
זה גם נורא עצוב. תראי, אצל קניה, אני חושב שזה התפרץ בלי שאף אחד שם לב. זאת אומרת, הוא חי בתוך בית שמקדש את הנרקיסיזם.
ואקסביזיוניזם גם, כן.
ואף אחד לא שם לב. זאת אומרת, הוא חי בתוך בית עם 5 נשים, שאף אחת מהן לא שמה לב שאבא שלה הופך לאימא שלה. במשך תקופה מאוד ארוכה. אני לא אומר את זה במובן הטרנסי, אלא במובן שהן כל כך מרוכזות בעצמן, וכל כך מקדשות את זה, את האני ואני ואני, שאף אחד לא שם לב, שמתפרצת פה מחלה. זה היה נראה להן מאוד מאוד טבעי. וכשזה כבר התפרץ, אני חושב שזה היה מאוחר מדי. אפשר לראות את זה בראיון של קניה לדייוויד לטרמן, שזמין בנטפליקס, ראיון ששודר לפני שנה, שנה וחצי כזה.
בטח גם בכל חיפוש ביוטיוב.
כן, והוא מספר שם על ההתמודדות שלו, וזו התמודדות מאוד מאוד קשה, ורואים גם את קים בקהל, ורואים שגם היא באיזשהו אופן מכה על חטא ומספרת על הקשיים שהיא עוברת. נותר לנו רק לחזק אותה ולקוות שהיא תצליח במאבקה, לא, כי אחרת אחד הכישרונות המוזיקליים הכי גדולים שיש לנו, את יודעת, אנחנו מרחק התקף פסיכוטי אחד מלאבד אותו. לפחות ככה אני תופס את זה כמי שרואה וראה והתמודד עם הסיטואציות האלה בכל מיני תצורות. זה מאוד מזכיר לי את זה ואני מאוד חושב שלשם אנחנו הולכים. הלוואי וקים תצליח. זה לא קרה לי, אבל זה קרה בסביבתי כמה פעמים. זאת אומרת, ראיתי אנשים שעוברים התקפים פסיכוטיים, ראיתי אנשים דו-קוטביים שמגיעים לקיצוניות אחת ואז לקיצוניות שנייה. ראיתי את הקושי של אנשים הקרובים אליהם, כולל אני, להתמודד עם זה. באמת, ליבי יוצא לקים.
אנחנו מדברים הרבה על נושאים שהם נושאים חדשים בשיח, ואני חושבת שזה אחד הנושאים שהם חדשים בשיח, היכולת של חברה להתמודד עם מי שסובלים מפגיעות נפשיות, ולהכיל אותם, וגם לתרום לשיקום שלהם באופן הזה. ואני חושבת שזה אחד הנושאים שאנחנו נראה מטופלים באומץ ובצורה גלויה יותר ככל שהשנים יעברו.
אם כבר הזכרת את יחס החברה לפגועי נפש, חולי נפש, אנשים הלוקים בנפשם, אז אי אפשר שלא להזכיר את הטקסט המכונן של הדבר הזה. תרגום קצת מסורבל, אבל בסופו של דבר, הטקסט הוא מאוד מאוד חד ומבריק. אני מדבר על תולדות השיגעון בעידן התבונה של מישל פוקו, שממש מסכם את ההיסטוריה של היחס לחולי פגועי נפש בתוך החברה, מיחס להם כמו מצורעים ועד, לא עד ימינו אנו, עד איפשהו בשנות ה-70. זה באמת טקסט מרתק שמראה איך מתייחסת החברה תמיד לחריגים ממנה.
ואני רוצה להמליץ על עידן החרדה שלי של סקוט סטוסל, ספר נפלא, יצא לפני כמה שנים בארץ בהוצאת מטר, והוא באמת מתייחס להפרעת חרדה, אבל גם הוא היה איזה צעד גדול בדרך לפתוח את הדיבור על זה.
את יודעת מה גילי? נראה לי שעם כל הדו-קוטביות והמניה והדיפרסיה והמצוקה שבהם שרוי קניה, הוא עדיין מועמד טוב יותר מטראמפ.
מצב שגם בריטני.
יאללה, סיבוב מהיר גילי.
יאללה.
מוכנה לזה?
איך, נולדתי מוכנה.
נתחיל עם גרייהאונד.
גרייהאונד, כן.
סרט חדש בהכיחו והווה הפקתו וכתיבתו של תום הנקס.
תום הנקס.
כן, עכשיו, זו שאלה הרת גורל. מי היה יותר? מורגן פרימן בתפקיד אלוהים, או תום הנקס בתפקיד רב חובל של ספינה?
או סתם קברנית של מטוס, נגיד.
כן.
הבן אדם אין מדים, הוא לא מתייצב.
לא, מה פתאום?
באיזה קטע הוא אמור להופיע בסרט בלי מדים?
ועוד פטיש של תום הנקס,
כן?
מלחמת העולם השנייה.
וואו, איך הוא אוהב.
איך הוא אוהב. בנד אוף בראדרס, הפסיפי, טוראי ריין.
תמיד איפה שלא תזרוק אבן במלחמת העולם השנייה,
כן.
יש סיפור לסרט.
בהחלט, גם פורסט שהוא של גאמפ.
נכון, פורסט שהוא של גאמפ.
הוא גם כזה אוהב את הדברים האלה. עכשיו, בגרייהאונד, הוא רב חובל, שפעם ראשונה יוצא לקרב על ספינה בשם גרייהאונד, ספינת הספקה שאמורה להביא נשק, תרופות וזה, לצבא הבריטי, וזה פעם ראשונה שלו על ספינה כזו. בדרך כלל הוא על המג'יק וואן, עושה שמח.
אז התסריט מבוסס בעצם על ספר שנקרא השומרוני הטוב, כן. משנות ה-50, ושם טום הנקס הוא מפקד חיל הים האמריקאי, והוא מגן על שיירה של אוניות סחר מכל העולם שמביאות הספקה לכוחות הבריטים, ופה הוא קצת יותר צנוע.
את יודעת למה?
למה?
כי הוא לקה בקורונה. וזה הקטין אותו טיפה. הוא אמר, בואו נעשה את הסיפור הזה טיפה יותר קטן. אני לא המפקד של חיל הים, אני מפקד של ספינה.
אחת.
וגם הוא כאילו אמר, נראה לכם שאני מפקד של... אני רב חובל! תנו להיות רב חובל!
תראה, אני חייבת להגיד שראיתי את הסרט, לא את כולו, מהטעם הפשוט שיש לי בעיה רצינית עם הסוג הזה של סרטים.
סרטי ספר, זה עושה לך בחילה? יש לך בחילת ים?
יש לי, אבל בלי קשר לזה, כל הסרטים האלה שאנשים הולכים בקדחתנות וצועקים, תותחים ל-30 קשר, אדוני. הרם חרטום לב, לא יודעת, לא מתחברת, לא נמתחת מזה, לא יודעת.
אני אגיד לך מה לא מתח אותי בזה. הרי ברור שהספינה בסוף הולכת להגיע ליעדה, נכון?
לבסוף כן.
כן, אז מה זה כל המאמורות האלה בדרך?
כל רסיסי המים המלוכים האלה.
במקום זה אני ממליץ לראות שוב את דנקרק. של כריסטופר נולן.
דילגתי גם על זה.
אבל לא בבית, כריסטופר נולן, אני לא רוצה שתראו את הסרטים שלו בבית. רק המסך הגדול.
אז חכה. כריסטופר נולן.
לאט לך גבר.
לאט לך חמוד. אבל יש לי עוד המלצה על סדרה שבליבה ספינה.
אוח, חשבתי שאת הולכת להגיד סדרה שבליבה ספרדית.
לא, הפעם לא, לא הספקנו השבוע לראות טרש בנטפליקס. ולכן נמליץ על משהו שהוא לא טרש, שנקרא הכוכב הסקנדינבי, היא זמינה ב-VOD של יס. והיא בעצם סדרת פשע אמיתי שמתחקרת את אחת מפרשות, לא יודעת, רצח ההמוני הגדולות ביותר בסקנדינביה מאז מלחמת העולם השנייה.
המשנה של הכתבה שלך גרס, הרצח ההמוני הגדול ביותר בסקנדינביה אי פעם.
כן, אבל בתוך הכתבה...
סייגת את זה?
המרואיינת סייגה את זה.
אוי ופוי.
היא סייגה את זה מאז מלחמת העולם השנייה. אבל בעצם אנחנו עוקבים אחרי מה שנעשה בספינת הענוגות שנקראה הכוכב הסקנדינבי, שבשביעי באפריל 1990 פרצו בה שורה ארוכה של דלקות, שהן תוצאה של הצתה. הצטות האלה הביאו למותם של 159 אנשים. זה היה אסון אזורי גם מהבחינה הזו שהנפגעים, שהקורבנות היו מכל רחבי סקנדינביה, גם נורווגים בעיקרם אגב, דנים וגם שוודים שהיה להם גם חלק בצוותי הכיבוי וההצלה, שהגיעו לאתר הנוראי הזה, והדברים שתוארו שם הם איומים ונוראים, אבל זה לא כל הסיפור. הסיפור הוא גם סיפור של טיוח, של חקירה שנעשתה בצורה מאוד מאוד חובבנית, של טעויות שנעשו ואף אחד לא לקח עליהן אחריות ולא הודע בהן, ובעצם הולידו אסונות באים בתור. ואיכשהו כל הבנייה של המארגים על מארגים האלה, גם לתת כל הקורבנות וגם לחקור ולהביא ממצאים חדשים, וגם לספר על מה שקרה בזמן אמת, מייצר צפייה שהיא באמת אתה יושב על קצה הכיסא שלך ולא מאמין שאתה רואה דבר כזה ושהוא יתרחש במציאות.
יש לי שאלה עבורך, הרי מי שעשה את הסדרה זה היוצרים של הגשר, נכון?
חלקם, כן, התסריטאי ניקולאי שרפיג.
למה בחרו בסוגה הדוקומנטרי דווקא?
קודם כל, אני חושבת שאם ראית את הגשר והכרת לפני זה את הסיפור של הכוכב הסקנדינבי, משהו בזה היה נראה לך דומה. כי זה גם פשע שהתקיים בין לבין, בין הגבולות של המדינות. הוא נגע ללאומים שונים, ונדרשו כל מיני צוותים מאותם לאומים לשתף פעולה, למרות שיש ביניהם פערים של מנטליות, ואפילו שפה שהיא לא בדיוק אותה שפה. אז יש איזה מקור השראה, אבל מה ששרפיג אמר לי כשדיברתי איתו בטלפון, זה שהוא תמיד חשב שהנושא הזה הוא חייב להיפטר איכשהו. ולאורך השנים כן התפרסמו כל מיני מסמכים, היו צוותי חקירה עצמאים מטעם עצמאים, שהביאו כל מיני ממצאים חדשים, היו ספרים שנכתבו על זה, וברגע שהתחילו להיות יצירות פשע אמיתי עמוקות ומורכבות, הם הבינו שהם יכולים לעשות את זה גם כאן. אף על פי שפה מדובר לא בפשע ספציפי, אלא באמת בטראומה שהיא אפילו לא טראומה לאומית, היא טראומה רב-לאומית.
אותי שכנעת.
טוב מאוד.
אני צופה אחד כבר יש לך.
יאללה.
נסיים עם פרידה מפיטר גרין, קיצור של גרינבאום.
כן?
כן.
לא ידעתי את זה.
מייסד של פליטווד מק, שהיה יהודי כשר, וגם היה מגיע לארץ מלא, גם התנדב בקיבוצים וגם להופיע, וגם היו לו פוסשנים מאוד מעניינים עם מוזיקאים ישראלים שהוקלדו בכל ישראל.
וואלה.
באמת, בועז כהן היה משמיע מהסשנים האלה, כל מיני דברים בתוכנית שלו ב-88 אז, דברים נהדרים. פיטר גרין הוא כאילו גיטריסט בלוז, אבל הצדדים שלו שאני יותר אוהב הם דווקא הצדדים הפאנקים גרובים, יש לו אלבום שנקרא In the Skies, אלבום משנת 78, שאיתו גם, עם הרוח הזה הוא גם בא אז לארץ, הקלטות שלו לדעתי משנת 80 כזה, וזה אלבום של לאחרונה, כאילו נגיד בשלוש שנים האחרונות, פתאום גם מלא די-ג'ייז מאמצים אותו, פתאום די-ג'ייז גילו את הצד הגרובי הזה שלו, של פיטר גרין, תראי, פליטווד מק נורא 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 הצליחו כבר אחרי שהוא עזב אותם, כשהגיעו סטיבי ניקס ולינדזי בקינגהם, ואחר כך רומרס וכל הדבר הזה, אבל פיטר גרין הוא סוג כזה של סיד ברט קצת, זאת אומרת, הוא הקים את הלהקה, והוא גם מחופף קצת ודו-כותבי, והתאשפז, וגר עם אמו, וכאילו ההרכב שהוא עצמו הקים, אחר כך הלך והצליח הרבה יותר בלעדיו, וגם הוא אחר כך חזר אליהם, נגיד הוא עשה איתם את השיר Brown Eyes, שזה השיר של פליטווד מק שאני הכי אוהב, באמת, ויש משהו חד פעמי בצליל גיטרה שלו, אי אפשר לטעות בה, יש משהו כל כך אוורירי, כאילו את שומעת אותה, וכאילו יש לך, פתאום את פורסת כזו מוטת כנפיים ומרחפת באוויר.
אז בוא נשמע את השיר, ואני פרד.
יאללה.